שלום לכולם. אנחנו רוצים לצאת מפה שמחים למטרה. השמחה זה שלמות הבינה, זה שלמות המחשבה, זה שלמות האדם. ובשביל זה אנחנו רוצים ללמוד את היציאה מהעצבות, כן? ואני, תדעו לכם, אני אמרתי לכם, מחודש תמוז בערך זה מה שאני עוסק. בכתבים של הרב קוק, פשוט אני מתעלף כל יום, צריך להעיר אותי מחדש. וממש מתלהב. ופה הוא מדבר על הכוחות התוהו ובוהו וחושר ותהום. איך אנחנו מתמודדים עם הכוחות האלה של מוות? כן, פרשת חיי שרה, למשל, פרשה הבאה, אז יש לנו התמודדות עם הכפורה. כן, דברים שהם, הם לא רוצים לדבר על זה יותר מדי, אבל זה פשוט, זה פוגש אותנו מאוד, כי בסוף מהות זה אותיות תהום. כשאנחנו פוגשים את התהום בחיים שלנו, את החוסר אונים, את העלם, את העדר, את החרדה מלהיעלם, אז אנחנו מתחילים לפתח כוחות היצירה וכוחות החיים, כוחות ההתחדשות. אומר הרב דבר פלאי, אנחנו בשמונה קבצים ה' ר' למד ב', כן? הוא מדבר על ההתחדשות. וזה בא לספר לנו סיפור בנושא של טיפול בעומק הדיכאון, שלפעמים נשים סובלים, 20% מהאוכלוסייה בעולם ובארץ סובלים מדיכאון. זה לא מעט, זה הרבה מאוד, זה הרבה מאוד. למה? למה זה? אומר הרב, אם לא היה המוות נוהג בעולם, היו בני אדם מחדשים אותו. אם זה לא היה קיים, היינו צריכים להמציא את המושג הזה. אי היה אפשר לחיות בלי מוות. למה? כי מה נעשה שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע? מאז שאכלנו מעץ הדעת טוב ורע, אנחנו תקועים בתוך מציאות שהיא חיצונית, ואין מה שמכניס אותנו פנימה חזרה, אלא המפגש עם מושג המוות. לא, זה לא אלה, זה לא אלה. אין, זה אומה. הנה, בוא, תשאו, שניים, שניים. אם לא היה מוות נוי, להתחדשות, לחיים, עוד מעט נראה. אז אם זה לא היה קיים, היינו צריכים להמציא את זה כדי להרגיש תחושת הקצה. יש ספר מופלא של אחד בשם אוגדן, חשוב מאוד, שכותב, הקצה הפרימיטיבי של החוויה. קצה הפרימיטיבי של החוויה. בטיפולי גוף נפש, למשל, למיניהם, אנחנו פוגשים את הקצה הפרימיטיבי של החוויה. את האור, למשל, אדם כואב, יש לו מחלה, כואב לו, כואב, כואב, הוא חש את החיים. כי בעצם הוא פוגש את החיים בקצה. זה לא רק הקצה שלכם 120 שנה, זה גם הקצה בחוויה. אז היום, למשל, מטפלים בפוסט-טראומה על ידי אמבטיות של קרח. נכון? למה? פוגש מציאות קצה. פוגש את הקצה. וכשאתה פוגש את הקצה, משהו מתעורר בך. אז אם ככה, אם לא היה מוות נוהג בעולם, היו בני אדם מחדשים אותו. בכל תוקף, מצותיהם. הצימאון אליו היה גדול ונשגב הרבה יותר מהצימאון הכאה אל החיים. אם לא הייתה מוות, אם לא היינו מתים, היה צימאון למוות, לתחושת הסוף. מה אני עושה עם החיים האינסופיים האלה? למה להביא ילדים לעולם? למה בכלל ליצור? למה בכלל להתפלל? למה להתפלל? אתה חי, אתה חי. מיליארדי שנים. אז היינו מבקשים כדי שסוף סוף כוחות היצירה, כן, היו מופיעים. והגעגועים של התחדשות מצב בכל רזיו ופיותיו, היו דוחקים את הלב ואת החפץ, והפזיזות של הריצה אל המוות לכל אחד לעצמו ולאחרים, הייתה כל כך מתגברת בתאווה עצומה, עד שכל החיים היו מתקלקלים על ידו. אי אפשר לחיות ככה, כל הזמן אתה רוצה למות, רוצה למות, זה לא טוב. ולא היה מניח מקום לשכלול העולם הראוי. אז ברוך השם יש מוות, ברוך השם יש סוף, יש קצה, אפשר לנוח בשלום, לאהוב את החיים. כן? הבנת משהו זה? הפוך. כי יש משמעות, כי יש כיוון, כי יש מה לעשות פה, כי יש לתקן את המידות פה, כי יש לשנות את המחשבות שיש ללמוד תורה, להיות עמל בתורה, לקום בחצות לילה, להיות עריות. כי תחשוב על חיים בלי קצה. תחשוב שאתה מובטח שאשתך ואתה תחיו כל הזמן ביחד. אז למה לי להביא לפרחים? למה לי להתאמץ? אנחנו נהיה ביחד, אנחנו כבולים, ביחד, אין, אסור להתגרש, אסור, אין. אתה יודע מה זה חיים בלי גירושים? אוי ואבוי. עצם זה שצריך להתחתן מחדש כל יום עם אשתך, זה מחדש את הקשר. כל בוגר אתה אומר, הרי את מקודשת לי.
כן, בחיים יש כל כך הרבה עליות, ירידות.
פה אין ירידה, כי אין מוות. מה זה אין מוות? אין ירידה. אז מה זה אין מוות? אין מחלה, אין משבר, אותיות מבשר, אין רותיות ער, אין כישלון כלות מחשל, אין נפילות אותיות מפילה, אין... אין כלום, כלום. מת, אתה מת, אתה מת מלחיות כל הזמן. רגע, רגע, בוא, ניתן לרבה לדבר, מה? והמעמד, אז איפה אני? זה ריצה, זה עצומה, עד שהכל החיים מתקלקים על ידו, ולא היה מניח מקום לשכלול העולם הראוי.
סליחה, מוות, הכוונה היה מוות פיזי?
גם, זה הכל, הכל, מוות פיזי ונפשי, הכל. והמעמד המוסרי היה בוודאי נפגם עד עומק נורא אחרי התינה. מה היה לנו עכשיו בתוך מציאות של זה? מה היה לנו עכשיו? היה לנו מצב של תינה, של סינה, של רוגז, של תחרות, של קנאה, של רוע. למה? כי אין תיקון המידות. כי אין לך חיים רוחניים באמת. אז אתה מתנהג כמו בהמה. כי אין לך תחושת קצה. אין לך יראה. הכל בידי שם חוץ מראיית השמיים. כי אם השמיים על ארץ לראות שיש פה שמיים. אם אני לא רואה קצה, אז למה שאני אראה שיש פה, יש פה שמיים בפנים? כל אינסוף כזה. אז מה זה התמצות של המבט פנימה, כל זה. כלום. שכבר הוצברה בלב חופש הרצון וכל האידיאלים הכוחים בו, לא היה יוצא לפועל בשום אופן. אז לא היה שום דבר, כלום. חופש הרצון זה דבר הכי נעלה שיש באדם. דבר שבאמת משחרר אותו מכבלי המוות, כמו שנראה עוד מעט. שאדם הוא מתחיל להיות חופשי כבר. ואדם יש לו אידיאלים. יש לו אידיאלים. הוא פועל בשביל האידיאלים האלה. כן? בזכות זה שיש קצה. דבר פלא. אומנם. דבר נשגב כזה, סידור החיים הכלליים, אי אפשר להניח בדעתו של אדם הקצרה. תחשבו שהיינו נותנים את זה בידי האדם. היינו אומרים, טוב, אתה מחליט, הנה, באת לעולם, נולדת, מזל טוב. אתה צריך להחליט עכשיו מתי לסיים את זה. זה לא מתאים. כי אין, דעתו של אדם מאוד מאוד קצרה. ונוסד כולו בידי שמיים, הכל זה עניין שמימי. חוץ מהפרטים המשפטיים, המלחמתיים, שאנשים הורגים זה את זה, וכל מיני כאלה, ושופט גוזר, נגיד שיש גזרת מוות, שגם בהם יד נעלמה, עליונה, מסדרת את הדחיפות הפנימיות. זאת אומרת, למרות שזה נראה שזה בידי אדם, זה לא בידי אדם. לסוף אין, אלא הכל בידי שמיים. אין אתם נוקף את אצבעות שהשם לא מכריז מלמעלה. הכל המציאות הזאת היא כולה מציאות עליונה. כשאתה לא מבין על מה אתה מדבר כשאתה אומר את המשפט הזה, אתה מאמין. למה? כי יש משהו שהוא נעלם, כלומר יש קצה. יש משהו שאתה לא יכול להסתכל שם, אתה לא יכול להיות שם, כי אתה לא אינסופי. אין לך מבט במקומות אינסופיים. אתה לא מצליח לראות שם. אז אתה שם איזה קצה, שזה שמיים מה שנקרא. יש משהו. אתה אומר, שם מים. שם. אני יודע ששם יש מים, אבל לא יודע. וזה שאתה לא יודע, זה מאפשר לך סוף סוף לחיות חיים ערכיים. רק, אז עכשיו, רגע, לזה נעצרנו, אז פסקה עצובה. לא, פסקה מאוד שמחה. כי אם היינו יכולים להגיע לפתרון שאין מוות יותר, בלי מוות לנצח, כמו שכתוב בעם, אז אנחנו נבין את ההמשך. רק עולם משוכלל מיסודו, שעומק תיקונו מיוסד על פי שכלול החפץ החופשי אשר לאדם, וליצורים. חבריו שממעל לו, מתחתיו, הוא ראוי להיות עשוי כדוגמה עליונה. עד אין צורך כלל אל המוות באותה הצורה שאנו רואים אותו. אנחנו לא רוצים יותר את המוות הזה. אנחנו רוצים באמת להגיע למצב של תחיית המתים. בשביל זה אנחנו צריכים לשכלל את כל עולמנו הפנימי, להיות אנשים יצירתיים, רואים את הטוב שבכל, מחיים את החיים, עוסקים כל הזמן, בתחיית המוות, זה נקרא ללמוד תורה, כל התיקונים שאנחנו עושים בזכות זה שיש לנו קצה. אחרון, אלו הם התיקונים שהולכים להביא אותנו לדרגה שהגוף הוא כבר מואר מאור הנשמה. ואז הוא לא מפריע כבר. הגוף לא מפריע, הוא לא, בסדר? הוא לא הפרעה. עד אין צורך כלל, אלא מוות באותה צורה שאנו רואים אותו. זה מוות אחרת. זה דבר מחיל אל חיל. עם כל ניבולה ובעלותיו, כל הפחדים האלה שיש לנו מזה, יש לי מחלה, אולי אני אמות, אולי אני אלם, לא רוצה. כי אם למעמד שההתעלות מדרגת החיים לדרגת חיים, מחיל אל חיל אמרנו, תלך. בכל ההכשרים, התיאורים, התיאורים זה זיכוך המחשבה, קדושים, זיכוך הכוח המדמה, כוח הציורי, ועליזים, אדם הוא שמח, ראויים להיות אידיאלים, נבחרים מכל ייצור. יש לנו בחירה. יש לנו בחירה ליצור חיים שהם חיים אינסופיים. אולי לא אתה, אולי הבנים שלך, אולי הנכדים שלך. אבל אתה מתכוונן לזה. למה? כי אתה רואה את הקצה, תיקח את זה ברצינות. שאדם הוא צריך לראות כל יום שזה יום אחרון. מתוך זה, להפוך כל יום ליותר משמעותי. יותר למסור את הנפש, יותר קדש שם שמיים, יותר להאיר את העולם, יותר לטהר את המחשבה. את העיניים, מה אתה מזבז את הזמן שלך מול המסכים? אתה משוגע? עוד 120 שנה אתה לא פה, מה קורה לך? צא משם. כשאדם יש לו תחושת הקצה, להפך, הוא מתעורר לזה שהוא רוצה, במקום מוות, משהו אחר, צורה אחרת של מוות. וזה נקרא, הנה הפסוק, ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. איפה זה? רק בציון. רק בציון יש לנו פה אווירה דרך ישראל מחכימה, יש לנו אפשרות, להגיע לבחינה של תחיית המתים. ולשם טהרת רצון ושכלול לב, תשימו לב, זה הנקודה. נקודה, זה טהרה, להגיע לבחירה, לחופש, לראייה חיובית של כל דבר. זה יהיה הפסקה הבאה, בדיוק יגיד לנו מה לעשות. אז שם טהרת הרצון ושכלול לב האדם, המידות והרגשות, בהכשרה זו, אנו עמלים ומכוונים, מכוונים את דרכנו. אז מה יש לנו לעשות עכשיו? להתייאש להפך. למה אתה עצוב? על מה אתה עצוב? כי אני לא רוצה שזה ייגמר. הפוך. אתה לא הבנת, הקצה, הרבה פעמים, אתה מצא אצל האדם הדיכוני, שהוא מפחד מהמוות, או שלהפך, הוא חי במוות, או שהוא לא יודע מה לעשות עם מושג המוות, לא יודע מה לעשות. בתרבות המערבית, שכל הזמן משחירה את הכוח הציורי, כל הזמן מבלבלת את המוח בכל מיני תפיסות חיצוניות. האדם לא יודע מה לעשות עם המוות, אין לו, הוא חושב לאכול, הוא חושב ליהנות, פתאום מחלה, פתאום אינפוזיה וחדר אחיה. מה אני עושה פה? מה זה הדבר הזה? לא יודע, לא הוכנתי, לא יודע מה לעשות. אנחנו לא כאלה, אנחנו אנשים שמתכווננים כל הזמן, יותר ויותר ויותר, להתקרב לבחינות האינסופיות בתוך הסופיות. כשאני מכניס את האינסוף בתוך הסוף, מה אני עושה? אני מזכך את הקצה. שהקצה לא צריך להיות, בעזרת השם, קצה שנפל עלינו מאכילה את צדת טוב ורע, אלא מעץ החיים. כי מתי המוות בא לעולם? כן, שאכלנו מעץ, מה זה צדה טוב ורע? זה הנהגה נמוכה. אני רוצה להגיע להנהגה יותר גבוהה, לכן אני בא למכון מאיר, לומד תורה. ואני מתפלל במניין קדוש. ואני תובל, ולא יודע, כל אחד לפי, על פי דרכו. ועצות רבותיו. ואת אדם, הוא מקדש את עצמו. ואני אומר לכם כפסיכיאטר, עם כיפה של פסיכיאטר מעל ראשי. אני אומר לכם, אני אומר לכם, חייבים להבין ש... שהנפש ניזונה מהרוח. שאם התפיסות הרוחניות שלך הן נכונות, כל הנפשיות שלך משתנה, מקצה אל קצה. והשמחה בעיקר, שזה עוררות של המוח שמאל, שחושב, שמתמלא בהערה של מוח ימין, שמאיר כל הזמן, מאיפה באה ההערה הזאת? מקדושת החיים. הנה, יש לנו מוזיקה בדיוק מתאימה, אם שרצה להגיד. קדושת החיים. תחזור, תגיד. נכון. אני לא רוצה לעבור לעולם אחר.
עולם שבו יהיה אין המשכיות.
אין בעיה, אני רוצה אור עולם הבא בעולם הזה. אני רוצה פה. זה פה לחיות את האינסופיות. איך? שמע, אם אתה מתחדש, מה אתה עושה כל פעם שאתה מתחדש? אתה מפשיט, פושט צורה, מפשיט צורה, כל הזמן, משתנה. מה אתה עושה? אתה ממית את עצמך, נולד מחדש כל פעם. לא התברגנתי, אני מבורגן, אני בורגן. אני אוהב כמו שאני. אני לא אוהב להשתנות, לא אוהב ללמוד דברים חדשים. אז חבל. חבל, אתה לא משתנה, אתה לא מתחלף. זה כמו נחש שמחליף את אורו, פתאום יש לו אור אחר. אגב, התאים שהכי מתחדשים בגוף שלנו זה האור. האור כל הזמן בהתחדשות. לא, גם המעיים. זה כאילו, אנחנו כל הזמן בהתחדשות, כל הזמן. מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. הכל בהתחדשות מתמדת. אז מה אנחנו צריכים עכשיו? ליצור כלים, להכיל את האור של ההתחדשות. וזה כל הזמן קורה. אומרת, כל הזמן אנחנו מתים חיים, מתים חיים. למשל, לילה, מתים. קמים בבוקר, חיים מחדש. קומה בחצות, אדם, חוט של חסד משוך על ראשו כל היום. זאת אומרת, מה זה בעצם כל החיים הרוחנים? זה לחיות את המת שבתוכן, מה זה שבת? עונג, מה זה עונג? כל המענג את השבת זוכה לנחלה ללא מצרים. אין מצר, אין צמצום. זאת אומרת, יש לנו בידינו בסוף, מה זה תורה? לוקח את המוח שלך, חושב כל הזמן סתם, ממלא אותו תכנים נעלים, אידיאליים. מה אתה עושה בעצם? הפורבה והפורבה, די כולה בה, הכל נמצא בה. אז אתה מתמלא כל הזמן, מה אכפת לך עכשיו מההוא שמדבר על הסוגי גלגלים של האוטו שלו? אתה שומע, אתה מקשיב, שיש מסין ויש מזה, אבל זה יותר זול, וזה יותר טוב, זה מסגר, אתה אומר, טוב, תשים גלגלים. לא, לא לזלזל, זה חשוב, אבל זה לא הנושא. לא בזה אני חי, לא בזה אני חי בשולחן של לפעמים, אתה שואל אנשים, וואה, אתה לא מבין, המשכנתה, קוראת אותנו. די, חבר'ה, שבס, שבס. פסקה הבאה, נותן לנו ממש מדריך, זה משהו יפה עם הרב קוק, שהוא מדבר מאוד גבוה, אבל בסוף הוא נותן לך בדיוק הדרך איך לעבוד. אתה לא נשאר עם פילוסופיה כזאת. מה, איך הרפואה של הרע? איך אנחנו מטפלים ברשעה? בהיעדר, שוב, בכישלון, ואיך אנחנו מקדשים את החול בעצם. אז הולך להגיד ככה, להפוך את הרע לטוב, תומה לקדושה, ככה קראתי לזה. אז זה פסקה שנקראת פסקה ה' בשמונה קבצים, פסקה נ'. אומר, כלל גדול, שכל ההבדל שיש בין קודש ובין החול, בין קדושה ובין תומה, הדברים מוכרים בהסתעפות, בניגודים עצמי. אל תדאג, כל המציאות היא ניגודית. אתה רואה דבר רע, זה רק כיסוי של משהו טוב שבתוכו. אתה רואה קליפה, אל תדאג, יש בתוך זה פרי. אתה רואה סימפטום, זה הולדה מחדש. אל תסיר את הסימפטום, זה טעות. יש משהו דרך הסימפטום שבא להוליד את המציאות, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. הקדוש ברוך הוא ברא לנו מציאות ניגודית. כל דבר רע הוא הצד השטחי, השקרי והחיצון. כל דבר טוב הוא הצד הפנימי, השלם והאמיתי. הטוב הוא אמת. אז אם אני פוגש מציאות שהיא שקרית, או מציאות שהיא, נגיד, עכשיו אתה שומע קצת אקטואליה, אתה מעודכן מה קורה? בטח. אתה שומע קצת מה שקורה, אתה אל תדאג. אתה תחכיב משקפיים שכתוב על המשקפיים, כי זה לעומת זה עשה אלוקים. כל דבר רע שקורה לך, בא לעורר אותנו אל הטוב. אז כל דיכאון בא ללמד אותי איך להיות שמח. כל חרדה, איך לפתח אומץ לב. כל משבר הוא מבשר. אז הוא אומר ככה, זה פלא. זה פלא, תקשיבו, זה פלא. ויש תומה, סימן שיש עוד מעט טהרה. זה סתם תומה. זה קליפה לטהרה. הוא הולך להגיד לנו איך לעשות את זה כמובן. אבל בהתחלתם בעולם המחשבה והמציאות הרוחנית, החילוק הוא רק במערכה הדרגית. ריבוי אור ומיעוטו. כן? מה קורה בהתחלה של ההופעה של הרע? מה היה? אתם זוכרים? היה אור אינסוף. והקדוש ברוך הוא צמצם את אורו. זה נקרא עולם, מלשון העלם. הוא העלים את אורו. אז מה זה כל המרחב הזה? זה העלם של אור אינסוף. פה התחיל הסיפור שיש רע ויש טוב. כי יש צמצום ויש אור. זאת אומרת, כשאני רואה שהילד שלי לא רוצה לבוא אליי, אני יוצא עכשיו, אומר, טוב, יוסי, אני יוצא. בסדר, אני משחק. אומר, טוב, ביי. אתה נותן לו גב. יוסי אומר, אבא, חכה. נכון? כי מה אתה עושה? אתה מביא צמצום. מה אתה עושה כשאתה מביא צמצום? אתה מעורר אצלו את הרצון. אתה רואה? שכל הכוחות של העלם, כל הכוחות של הרע כביכול, הן באות לעורר אותן. זה לא רע באמת בשורש. זה צמצום שהקדוש ברוך הוא צמצם את אורו, כי אם הוא היה כל הזמן ממלא את אורו, את הכל, אז לא היה מקום לבריאה. אז בגלל שאנחנו קיימים, יש לנו בחירה, אנחנו צריכים כל הזמן להתאמץ, לבחור בטוב. זה המצב שלנו בעולם הזה. אז הוא אומר ככה, אבל בהתחלתם, בעולם המחשבה, המציאות הרוחנית, למעלה, בתחילת ההתהוות של העולם. החילוק הוא רק במערכה הדרגית, ריבוי האור ומיעוטו. זה נקרא נורא דקרדוניטה, זה הגבורות הראשונות, הצמצומים הראשונים. אמנם, כשמעלה מעטת, מעטפת, כיסוי הכוונה, כשהוא מעלה מעטת, האור שומרת את תפקידה לא לפחד. תמיד האור דוחף, תמיד יש בפנים אור, תמיד יש בפנים דברים טובים שרוצים להופיע. הרי היא מצטרפת לכל אותו התכסיס הכללי, שבראשית כל עומד הקודש המלא בהדר זיוו. אנחנו רואים שזה לא סתם. למשל, בראשית בר אלוהים את השמים ואת הארץ. טוב, פסוק ב', בארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פניו. הלו, תן לי ליהנות מתורה קצת, זה היה כיף כזה. מה, מה אתה תוקף אותי? כן? מיד, מיד, פסוק ב', זה לא פליטת פה. זה כאילו משהו מאוד מרכזי כזה. מה זה הדבר הזה? זה צמצום. אז אומר הרב, אני חוזר למשפט. הרי היא, אני חוזר, אמנם, כשמעלה מעטת, האור שומרת את תפקידה. הרי היא, המעטת הזאת, מצטרפת לכל אותו התכסיס הכללי, שבראשית כל עומד, הקודש המלא, והדר זיווה, הכל קודש בשורש. אל תפחד מהכיסוי. אל תפחד מהמשבר הזה, אל תפחד מהסימפטום הזה, אל תפחד מהירידה הזאת, כל ירידה צורך עלייה, אל תפחד ממשהו שנקרא מפורד, פירוד, מלחמת אחים, כל מאוחד בשורש. כל מאוחד. זה מה שהופך אותנו לנשים שמחיים את החיים באמת. שאנחנו לא נתפסים בחיצוניות. כי לפעמים החיצוניות היא נראית מאוד מפורדת. לפעמים אתה רואה זוגות רבים לא עלינו, לא נראה טוב. אבל אחרי זה סליחה, מתוקה שלי, לא אני מצטער, לא, אני מצטער, לא, אני... אתה רואה שבשורש יש אהבה גדולה. אז למה הם רבו כל כך? כי עדיין יש זיכוך. מהו הזיכוך? להגיע לבחינה של אשתי כגופי. שאתה חיית את המציאות כבאחדות גמורה. עולם הייחודים, הכוונות התאורות, כל אלה דרגות מאוד גבוהות. לזה בנו למכון מאיר. למה בנו למכון מאיר? ללמוד תורה. בשביל מה אנחנו מתפללים, לומדים תורה, ועושים דברים, לקדש את החיים שלנו. להגיע לדבר הזה. אבל כאשר נולדה תסיסה זרה, או מה זה השרב עבודה זרה? מה זה כעס? מה זה נפילה? מה זה כל הדברים? אבל כאשר נולדה תסיסה זרה, נטייה של תפיסה מקום עצמי, זו תפיסה חלקית, שמעללת את הצד החלקי, נגיד אידיאולוגיות פסולות, שמשגות את העולם. כן, אתה בא לאקדמיה, אתה חושב שהוא הולך לאקדמיה, אתה רואה שהאקדמיה הוא הפוך, הוא נפחד מהקודש. כאילו בוא נלמד רק אקדמיה ולא קודש, לא, אל תבלבל את המוח. ויכול להיות שגם, סליחה, הפוך, יכול שאתה בא לי לישיבה, אתה לומד קודש, הוא אומר לך, לא, זה לא מכניסים, זה יכול, זה לא קשור אלינו, זה לא, הלו, אנחנו, החול בסיס לקודש, הקודש מכיל את החול, הם באינטראקציה כל הזמן. אז לא דבר כל דבר, זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה את החושר ואתה הופך את זה לישות נפחדת, אתה לא בתמונה הנכונה. כל הזמן, המונעים, הם מניעים, הם מה שמונע ממך זה נותן מנוע. וזה עבודה, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה תפיסה חלקית. אתה תופס איזה החיצוניות המעטת הזאת, הכיסוי, המעטפת, ואתה הופך את זה למשהו. אתה אומר, קומוניזם, פמיניזם, פוסט-מודרניזם, זה לא משנה מה השם. כל פעם לקחת איזה משהו חלקי, הולך על כל הקופה. מה? השתגעת? אתה לא רואה, יש פה מורכבות, יש פה הסתכלות כוללת, שורשית, פנימית. אז הוא אומר, כאשר נולדה תסיסה זרה, נטייה של תפיסה מקום עצמי, ורכישת גבולים זרים, אז מתאמר, מתרומם, הכוונה מסתלק, זה התוכן מעט אור, שהוא התוכן המרובה באורו. כלומר, מה זה חושך? סילקת את האור. אתה מחזיר קצת אור, הכל משתנה. הכל משתנה. מעט מן האור דוח הרבה מן החושך. מכניס זה גפרו בתוך חדר חשוך, 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 אתה רואה את הכל. מה? גפרו קטנשי. כי זה הסוד. וזה מה שהוא הולך להגיד לנו. זה התוכן מעט אור, שהוא התוכן מרובה באורו, משכים סעיפים מערכו מצד עצמו. בסוף הצטעפות מתחילים, מחשכים ואפלות נוראים. כי אתה רואה שהכל מתחיל להיות חשוך, בלי אור. כן? אז מה אנחנו לומדים מעבוד הזרה? שום דבר. אין מה ללמוד מעבודה זרה, זה סתם, שטויות, מולוך, זה שטויות, להשתחווה לפסלים. אבל מהאהבה המינה של העבודה זרה יש מה ללמוד, למה? כי גם העבודה זרה יושבת בסוף על קליפה של איזה אור שסילוקו את האור. אז אם אתה מנסה להבין על מה זה יושב, אתה מבין שאדם משתחווה לפסל, השם שהוא פוסל את עצמו, אז בוא נחזיר לאדם את הערך העצמי שלו. זאת אומרת, אפשר ללמוד. אבל מה זה עבודה זרה? זה טיפשות. כי אתה לוקח איזה משהו חלקי, ואתה הופך את זה, לוקח איזה לבנה, מתחיל להשתחוות ללבנה, הלו, משתחוות, מה אתה עושה? מה אתה עושה? כן, ככה מסופר על ישו. ערכי עבודה זרה כולם, מעומק הרע שבהם, עד אותו המקום ששם הם נתפסים, רק בתור קליפה דקה, אבל סוף כל סוף, יש בה אותו השמץ האלילי, שאין האור הפנימי העליון, בכל מילואו מוזרח בו. הם באים מזאת התכונה, נקודה זהירת האור, שנתגדלה מערכה, ספגלה, ממערת, כללת הגאווה. מה שקורה אז, שיש גאווה, אני אמלוך. מה זה הגאווה? אני הערך החשוב ביותר. כל הערכים בטלים לפניי. וזה כפיות טובה, כי הקליפה היא באה מאיפה? היא באה מהאור. מה עושה הקליפה? פתאום אומר, היי, הלו, סיימתי איתך. האור, תודה רבה, להתראות. מה? אבל אתה בא ממני. מה אתה עושה? זה דבר נורא, דבר, תופעה שבה שמשתל, כן? נגיד אדם אומר, יש לי חום, אומר, קח תרופה נגד חום. אבל החום הוא בא מחיים, הוא בא מלזיר אותך, לחזק את מערכת החיסון, להרוג את ה, לחליש את החיידק, את הווירוס. מה אתה עושה כשאתה מסיר סימפטום, מה אתה עושה? אתה מתייחס לדבר כמו הסימפטום, אתה אומר, הילד לא מרוכז, זה הפחת קשה וריכוז. לוקח את הסימפטום, את החיצון, את הצד החיצון, עופר את זה ליש. מה זה? תפיסה אלילית, מטורפת. מה, יש לו עכשיו קשה ריכוז, צריך להבין למה. ההורים רבים כל היום. הוא מול המסכים כל היום. או הוא ילד שלא ישן בלילות, או לנחרת חרטתי, פוסט-טרומטי, דיכאוני, לא משנה מה, צריך לבדוק מה יש לו. מה אתה עושה? ככה אנחנו פועלים בתפיסה אלילית. תופסים איזה פחת, הופכים את זה ליש. רואים, אתה, כן, אתם הבנתם? שליחה, סימפטום, סינדרום. כן? זה תפיסה נוראית. כי אתה אומר, כל אנשים שהם רבים, זה תמיד כי, מה תמיד כי? כל אחד, יש סיבות אחרות למה רבים. חפש את הסיבות, כן? אז הוא אומר ככה. ואחר כך היא נעשית למפלצת העומדת לסמל קינה ומקנה. זה פסוק ביחזקאל. וכשאנו מכניעים את הרשיות, מכניסים את הנקודה הפנימית בגבולה, מחזירים את האור בפנים. אומרים, רגע, 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 אין אדם נוקף את אצבעו, אין מציאות למטה, לא של סימפטום ולא של כלום, בלי ששורש עליון אחדותי. אז אני צריך להיות אדם ירא שמיים, זה נקודת הבחירה שלי. הכל בידי שם חוץ מראיית השמיים, כי מהשמיים על הארץ, לראות פה שמיים, לראות את הפנים, את התוך, לא להתפס בחיצוניות. אתם מבינים? אתם מבינים? ואז אדם הוא, אתם מבינים? זה מובן? נכון? זה מובן או זה לא מובן? תעשו משהו עם הראש. זה חשוב, כאילו. אדם הוא חי בתפיסה שהכל בשורש זה טוב. גם כל האקטואליה עכשיו שאתם שומעים עכשיו, כל מה שקורה עם השמאל, הימין, אז זה הרזרת החטופים, איך אנחנו עם דגלים, מקבלים כל חלל, כאילו הוא הבן שלנו. כל העם זה קם לתחייה, מה זה הדבר הזה? זה היה לפני שנתיים ביום כיפור בתל אביב. משהו ככה לנו מטורף, בכאב עצום ונורא. אז אל תעצור בפה, אנשים, איזה מדינה הזאת, אני יורד. מה אתה יורד? על מה אתה, ממה אתה יורד? אתה ישראלי בחול, הכי רואים עליך שאתה ישראלי. לא, אני יורד. למה? כי אני לא יכול, לא יכול עם המציאות, זה לא מציאות בשבילי, אני באתי לבטן גב, זה לא בטן גב, באתי לקאנטרי קלאב, זה לא קאנטרי קלאב, לא טוב לי. אתה לא מבין? כל הנפילות, כל הקשיים, כל המשבר, הכל בא לבשר, הכל בא לגדל. אוי, אז האדם אומר ככה, אומר, הרב אומר, מה זה להכניס קצת אור? זה כמו במתמטיקה פונקציה, נכון? מה זה פונקציה? זוכרים? מישהו זוכר? לוקח את כל הנקודות, מעביר אותם. כמו רב אחד בקהילה, מה הוא עושה? לוקח את כל המתפללים, כל האנשים בקהילה, מעביר אותם, כמו הכהנים. מה עושים הכהנים? מעלים את כולם. למה? כי זה פונקציה. זה נקודה של אור, וזה משנה את כל המציאות. כן? הכל משתנה לך, כי אתה החזרת את האור במחקז של החיים שלך. ואחר כך נעשה למפלצת העומדת לסמל כנבר. זה כשאנו מכניעים את הרשיות, מכניסים את הנקודה הפנימית בגבולה, מצמצמים את הערתה ביסודה, מעמידים אותה בצורה של התבטלות לגבי אור עליון, אז הכל משתנה. מקור מחויות כל החיים וכל היש, נעשה תיקון כללי כל הסעיפים, והרע נהפך לטוב. גם בהשתרגות ענפה, והוא מזמין אותנו הרב להסתכלות אחרת של הרע. שאתה לא נתפס ברע, זה הדיכאון. זה הדיכאון, שאתה מסתכל על הרע, למשל אדם נפטר, לא יכול בלעדה. מסתכל על קושי, כן? פתאום אדם מרותק למיטה, לא עלינו. זה הקושי, זה מה יש עכשיו? מה יש? לא, אני לא יכול, לא יכול. מה אתה לא יכול? אתה לא מפונק? אתה לא מפונק. אתה מסתכל על הקושי בעיניים בוגרות, אומר, אוקיי, זה מה יש עכשיו? אתה רואה חיילים שבאו בלי ידם בלי רגליים. והם לוקחים את החיים, מאיפה הכוח הזה? מאיפה זה בא? בוא נלמד מהם, בוא נביא אותם לפה, נראיין אותם. מאיפה הכוח הזה? מזה. שהם הבינו שמה שקרה זה באמת אכן קרה, אבל יש משהו אחר שמחכה להם. איך אמר הרב הזה, הרב זעירה? אני בשליחות חדשה עכשיו. איזה זה, אתה רואה אותו בראש חודש רוקד במיטה. מה זה? מה זה הכוחות האלה? כוחות של התחדשות, כוחות של חיים בתוך החיים, כוחות שאתה לא נתפס לחיצוניות, שהוא הרע, כי הוא השטחי, כי הוא השטחי, הוא השקרי, ואתה מסתכל עליו, ככה בפסיכותרפיה יהודית. מה עושים בפסיכותרפיה יהודית? אתה מסתכל על הכל באמונה שלמה. הסתכל באמונה שלמה, עכשיו תיכנס איתי לרע שבתוכי, לכאב שבתוכי, לסימפטום, למחלה, לקושי, לכאב. עמוק 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 תהיה איתי שם בבוץ. בגלל שאתה מאמין. לא, אתה מאמין, אז אתה בהכחשה, ואתה אומר, הכל טוב, הכל טוב. לא. בגלל שאתה רואה את הכללות ואת האחדות וזה, אתה אופטימי. אז בגלל שאתה אופטימי, לך לתוך הבוץ שמה. תבדוק מה קורה שם. תהיה שם בקצה הפרימיטיבי של החוויה. תהיה שם במקום, איפה שאפשר שהכל יחיה מחדש. אז הכל יכול לחיות מחדש, באמת. כן. אותו דבר, זאת אומרת, מה זה הקדושה? מה זה כשלוקחים סימפטום, הופכים את זה למקור של ההבנה הפנימית של מה שקורה שם? זה ראייה פנימית. ראייה פנימית זה תמיד נקרא קדושה. הרב קוק הופך את המקום העצמי לחוכמה הזאת למקור הקדושה. מה זה קדושה? ראייה פנימית. כשאני רואה מבפנים, אני מרים את כל המציאות. החיים והמוות ביד העין. מסתכל על המציאות, משנה את המציאות. כן, אני רואה את הטוב שבה. לא כי אני מתכחש, להפך. אז אותו דבר, אני רואה את הסימפטום כמבשר, כמקום שממנו אני הולך לצמוח. לא לברוח, לצמוח. זה מקור הקושי שלי בחיים. זה בסדר. יש לך קושי? ברוך השם. תודה לשם על הקושי הזה. בזכות הקושי הזה, אתה הולך ליצור חיים חדשים. זה בדיוק הפוך מייאוש, זה הפוך מהמלאק, שהמלאק מה הוא עושה? מנתק בין הטבע לניסים, כי ידוע על כסייה. אז מה הוא עושה? הוא אומר שיש מציאות. מציאות, זה מציאות. יש טבע, טבע. לא קשור לנס. מה זה קשור? אומר, מה פתאום? כל המציאות היא רק ההתפשטות של עולם הניסים. אנחנו לא רואים, לפעמים רואים. לפעמים יש לידה למשל, לפעמים יש הרגש, לפעמים יש כל מיני דברים שאתה רואה שעולם העל-טבעי פורץ בתוך הטבעי. ככה אנחנו עיוורים, אנחנו נתמים מהטבע, אוי ואבוי. טבע הוא רק גילוי. גילוי של משהו אינסופי מדהים, שרוצה כל הזמן להתגלות. אז ככה כל דבר, זה, 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 זה חיים רוחנים זה נקרא. חיים רוחנים זה חיים שאתה לא מתפעל מהרע, אתה מבין את תפקידו, עד שכמו שאמרנו בפסקה הקודמת, עד שכבר הוא יחלוף, כי אין צורך בו. כי כבר התאמצת כבר כל כך לראות את הכל מבפנים, אתה כל כך יצירתי, כל כך מתחדש, כל כך מפיק מהמציאות הזאת כל הזמן, אז אתה מחיל אל חיל, אתה כאילו לוקח את המציאות כמקפצה כל הזמן. אז לא רק שאתה לא נעצרת במציאות, כי מה זה דיכאון עוד פעם? אתה עצוב כי אתה מרגיש מעוצב. זאת אומרת שהמציאות מעצבת אותך, מה פתאום? למה המציאות מעצבת אותך? אתה לא מבין אותי. מבין אותך, דווקא הפוך. בגלל שאני מבין אותך, אני רוצה לספר לך סיפור אחר. שכל מה שקורה לך בעולם הזה, זה הכל בא כדי לעורר אותך לבחינה חדשה. להתחדש. לא רוצה להתחדש. טוב, זה בחירה שלך באמת. לא יכול להתחשב במקומך. כי זה מקום עצמי. זה אכזרי כי זה מקום עצמי. לא יכול לעזור לך. אתה צריך לבחור. טוב, איך אני עושה את זה? תסתכל through, בתוך הרע. הרע הוא בדיוק כמו הטוב, רק הפוך. עשב שוטה תמיד מדמה לעשב על דשא, לא תמצאו עשב שוטה שעולה ככה, אף פעם. על עשב שוטה, תמיד עשב שוטה הולך ככה. ליד תמר, תשימו לב, עץ שוטה הולך ככה, ככה. זה דומה לת... זה לא תמר, רואים שזה לא תמר. מה אתה הזה? כן, מדמה לי. זה הטפיל כזה שהוא מדמה לדבר. אז ככה הוא הרע לעומת הטוב. אז אדם הוא לא מרוכז, שלו הפרט קשה וריכוז, ריטלין. למה ריטלין? אולי הוא הולך להקים יישובים, אולי הוא הולך לנהל חברה, להיות סמנכ"ל של איזה חברה ענקית. כי הוא הפרט קשב כזה, הוא כל הזמן, הוא על אדרנלין כזה. אז הוא יצליח בזה. אז אנחנו צריכים קצת להתנתק מעולם האמריקאי, שהוא אמריקה, שהוא יצר לנו תפיסה כזאת, שלוקח את הסימפטום כסינדרום. זה בחיים. זה בחיים. אנשים עושים דיאטות. מה זה דיאטה? רוצה לחזות. זה דיאטה. רגע, 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 למה אתה, מה זה האכילה הרגשית הזאת? על מה יושבת? מה קורה לך? למה אתה אוכל כל כך? כי אני עצוב. למה אתה עצוב? בוא ניפגש עם הזה, זה נקרא יראת שמיים. אל תקרא יראת שמיים אלא ראיית השמיים. אני חושב שזה הפסקות החשובות של הרב קוק, כל השמונה קבצים הזה, בכל הערות הקודש, בכל הפסקות של הרב קוק. זה ממש רפואת הדור. אתה רוצה להבין משהו בחיים שלך, ככה רואה את זה. אתה רואה, להבין משהו, אתה צריך ללכת לשם, לצלול בתור זה, לא להבין, כן להבין, לאט לאט להיות, וואלה, זה עברית. לא רק עברית, הוא מכניס אותך לעולם, לעבודה שלו. שם הוא המונח, שם הוא עבד, שם הוא, שם כל הנושא הנפשי של הרבה. אז אם הרב היה שם, הוא מזמין אותנו להיות גם יחד איתו, בתוך המסע הזה, שהוא מוכרב, נשמע לפעמים קצת מוכרב, ולמה בשלוש בצהריים להיות במורכבות הזאת? לא, לא. זה התנאי בסוף לחיים מאושרים. שאתה בהתחלה אתה אומר, ולאט לאט אתה מבין, יו, איזה יופי. כל אחרת, כל שונה. גן עדן, כן?
לא יכול להסביר, פשוט, האם מה שאמרתי עכשיו, זה מונחים של למידה, מה יכול ללמוד מזה, או להיות בתוך זה.
גם וגם.
יפה.
יפה, לא בתוך הכעס, זה לא, אתה אומר, האם זה למידה או אם זה להיות בתוך זה, זה גם וגם. זה לא להיות מתוך הכעס, זה מתוך להיות אף פעם, אלא אהבה מינה שם, זאת אומרת, לפני הכעס, מה יש לפני הכעס? יש רציחת הדמים. אנחנו מדברים על סבלסנס, על תחושת המורגשות, זה מה שמלמדים במכון לפסיכותרפיה תמיד. לחזור, אתה אומר, אני כועס. תגיד, איך זה כעס אצלך? הלב שלי דופק, אני מרגיש חם, אני מרגיש... בוא נהיה שם שנייה. זה מתחיל לבכות. מתחיל לבכות, 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 לבכות. למה אתה בוכה? כולם שונאים אותי. זאת אומרת, הכעס זה כלום, זה קליפה, זה החיצוניות. מה היה שם? האדם מרגיש בודד, מתוסכל, לא מכבדים אותו, לא רואים אותו, אף אחד לא רואה אותי. לא רואה אותי, אשתי גם לא רואה אותי מטר. אז אוקיי, עכשיו הבנתי. אז בואו נטפל בשורש. עכשיו, כל אדם, זה לא, יש דברים שצריך ללכת למטפלים, כל אדם, עומד מול הנפילות שלו, through, בתוך, מסתכל על הנפילה, לומד מהנפילה, מה זה בא להגיד לו, לגבי העבודה שלו. ואז יש לי רבה, מכל מלמדה השכלתי, מתלמידה יותר מכולם. אתם חושבים שאתם לא יודעים ואני יודע הכל? בסוף אני אלמד ממכם, אתם יודעים הכל. כי מי אתם? אתם באתם ללמוד פה. אני כאילו השורש, אני יודע החוכמה, אני יודע, אתם מסכנים, באתם להבין משהו. זה בדיוק הפוך. בסוף האדם שהוא בא ללמוד, הוא הולך עם המוחכבות שלו, עם כל הדברים שהוא עובר בחיים, להבין, להכניס את זה בתור זה, הוא יקים בית ספר. יום אחד אני אבוא לבקר אותו, הוא אומר, כן, השכתי, אני קמתי בית ספר, זה. איזה יופי, שמעתי אותך ב... ואז פתאום הרב, כאילו הרב, כאילו, זה שיודע משהו, בוא. הוא כאילו מסתכל על התלמיד, הוא אומר, למדתי ממך אותו דבר, אנחנו לומדים מהסימפטום, ההתפשטות האחרונה, שכנו שזכינו, ברוכים תהיו לשם,